גלית חוגי, אלי בן דוד.
תוכנית
בוקר טוב, שלום אלי בן דוד.
בוקר טוב, בוקר טוב.
קמת כבר מזמן מאוד, את התקופה כבר ער, אני יודעת את זה.
נכון,
אז
נכון.
אני, אז הכל בסדר, אתה כבר בצהריים של היום שלך.
בטח, אני קם שיש תוכנית כזאת, אני קם לפחות שעתיים, שלוש לפני.
בוודאי, מודט. עושה מדיטציה קצת, כן,
אני עושה מדיטציה.
אולי תשמיע לנו כמה צלילים.
עוד מעט.
עוד מעט אנחנו נשמע.
אם יותר לנו הזמן.
ודאי, ודאי, הרי אלי הוא תמיד ליד שלו, כדאי לכם לדעת את זה. אם אין לידו כלי מיתר, הוא לא רגוע, וזה אני חשוב לשמר.
גם כלי הקשה, אגב, לא רק מיתר.
הקשה ומיתר. שעם הקשה אתה מקיש במיתר וכל זה, ובמאזינים עצמם. בסדר גמור. תשמע, אני חייבת להגיד שהכוננות צי הצליחה.
נכון.
לא, זה לא קרה. מרוב שהיינו מוכנים.
אבל יש כוננות צי.
לא, זה עבד.
את בשיח? את בשיח הבוקר?
תשמע, אני מוכנה צי. לא, זה כנראה עבד לו. כנראה יש שם משהו שאנחנו לא מבינים. מה אני אגיד לך?
כן, כן, העסק עובד. אנחנו...
מספיק להגיד לנו כוננות צי, והנה, 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 והנה. אתם תתישו את הציבור הזה.
את שמעת את הרמטכ"ל מדברת, מולגלית?
לא, אני מאוד מאוד כועסת על הרמטכ"ל, ואני מחכה מאוד שהוא יתפטר, ולראות אותו עושה עבודה מועדפת. אני חושבת שהוא האיש הכי מאותרג בישראל, ואני לא מבינה על מה. אבל כן, מה הוא אמר?
אני נוטה להסכים, אבל בשביל הדיון פה, אני אצור איזה דיבייט נגיד, כאילו אני מבין אותו, וצריך לתקוף את חיזבאללה. וטוב שתקפנו בצהר יום שישי את החבר'ה האלה שלפי כל מה שמפרסמים אצלנו.
מה זה ביפרים? לא, אלה, כן.
היה את הביפרים, ואז אחר כך ואני שואל את עצמי, איפה הייתם כל ה-15 שנה האחרונות? ואני שואל את עצמי, יופי שאתם עושים את כל זה בחיזבאללה, אבל יש חטופים? ולמה, כאילו, מה עכשיו? כאילו, כולם אומרים, תשמעו, אם נעצור ונחזיר את החטופים ונעשה עסקה בדרום, אז העסק יירגע. למה לא לעשות את זה ולו רק בשביל אותם חטופים? אני כאילו מתחרפן מזה עכשיו, יכול להיות שרק אני מתחרפן מזה?
לא,
אני כאילו
לא, אני לא חושבת שרק אתה מתחרפן מזה. הם גם יצא ראש הממשלה שאמר אתמול שלפי המידע שיש מחצית מהחטופים בחיים, אני לא יודעת.
זה רק מחצית, בחייך זה רק מחצית.
אתה חושב? אתה חושב שהוא אמר את זה בגלל זה כדי להוריד פה?
אני לא חושב, אני לא חושב שהוא לא רוצה, או שיש מישהו חס וחלילה שלא רוצה להחזיר את החטופים.
השאלה כמה רוצה?
כולל ראש הממשלה והרמטכ"ל שלנו. בדיוק, השאלה היא כמה. כאילו איך עושים פה, מדליקים פה מדורה גדולה ששנים. הוא פתאום דיבר אתמול הרמטכ"ל ואמר, יחד עם ראש הממשלה הזה צריך לתקוף, והם תכננו. מה, הם תכננו את זה מאתמול? הם שנים מתכננים את זה, אז איפה הייתם? כאילו, כולם נזכרים שיש
שם חטופים לך, חיים? לענות לך מה שהם יענו, וכשתהיה ועדת חקירה, יהיה זמן לכל השאלות האלה.
כן.
יהיה זמן לכל השאלות האלה, זה לא הזמן, זה לא עכשיו, זה
כן,
לא זה.
כן, כבר את יודעת ש...
אבל התחלת ישר בעומק של הכובד, אני חשבתי קצת, אתה יודע, לאט לאט, חכה.
כי את מתעוררת...
השעה 7:07.
את התעוררת לפני כמה דקות, אני כבר שעתיים...
עוד לא לגמרי גם.
חסה שנגינה פה.
אני לא... נכון, אני יודעת שאתה תוך כדי, אתה תמיד אחרי סשן נגינה. אתמול ראיתי חדשות ונחשפתי... בין כל הדברים החשובים שאנחנו עוד נחזור לעסוק בהם, אנחנו נדבר אחר כך גם עם אופיר שלח, ואנחנו נסדר הכל, גם נבין איך צריך להתנהג עכשיו, אל תדאג. אבל ראיתי כזה טלוויזיה וזה, והיה מישהו מפיקוד העורף, ואתה יודע מה התפקיד שלו?
מה?
מסביר פיקוד העורף.
מה זאת אומרת?
מסביר.
יש דובר?
לא יודעת. אבל מה זה מסביר פיקוד העורף? זה כאילו הם לא מכירים את המילה דובר? זה כאילו ילד בן 8 נתן לו את הג'וב?
הוא לא.
מה זה מסביר פיקוד העורף?
הוא מסביר דברים. יש משהו מדובר אלייך, מדבר אלייך.
שהוא דובר. והוא, אם לא הבנתי, הוא מסביר
פיקוד העורף. אז את רואה, למה סתם להכפיש?
לא.
יש את הדובר, לא הבנת את הדובר, יהיה לך את המסביר.
יש ענפים בארץ שהם החליטו שהם ימציאו מקצועות. בבנק יהיה טלר, בלא יודעת מה, בכלא יהיה גונדר.
מה זה טלר? תסביר לי את הטלר הזה.
טלר? זה בן אדם שיושב בקומה הכי נמוכה בבנק, והוא לא יודע טוב, בדרך כלל הרבה פעמים היא לא יודעת להפעיל טוב את המייל. זה טלר. אוי ובוי לי, אני אעבור מחשב. זה לא... למה זה לא נלחץ? אילנית.
תגידי, את היית בבנק לאחרונה? כאילו, אילנית, איזה.
אבל היא לא יכולה לבוא, רגע. אם הייתי בבנק לאחרונה, לא. גם אי אפשר כל כך ללכת לבנקים יותר, אתה יודע שיש מעט מאוד סניפים.
נכון. ואת בקוננות סי, את לא יכולה...
ואני לא... זה שעה ללכת לבנק, תגיד לי? זו השעה... לא, לא, לא. אז לא, אז שם יש טלר, ובמקומות יש גונדר, מה זה, בכלא יש גונדר? פיקוד העורף, הם החליטו שיש להם מסביר. שלום, אני הגונדר. זה בטח אצלך.
שלום לכם, כאן הגונדר שלכם.
זה בטח, הוא לא צרפתי במקור הגונדר. אם יש סיטואציה, אתה בסמולטוק בצרפתית, ואתה לא יודע מה להגיד, תגיד גונדר.
גונדר. מיסי גונדר.
תגיד גונדר. זה כל כך נשמע בצרפתית, שהם ירגישו לא נוח עם עצמם.
מיסי גונדר זה מעולה, זה ממש של דמות של איזה...
של משהו.
תור משהו.
אז זהו. אני חושבת, אגב, שגם אתה עצמך יכול להיות מסביר של דברים. מסביר פיקוד. כי זה נשמע לי לא רציני כמו דובר. דובר זה מישהו עם תואר. זה מסביר.
אהבתי שאמרת, אתה, ואז זה לא רציני.
לא, מה חשבתי שניתן לך להיות המהנדס הראשי של משהו?
את יודעת מה זה גונדר? זוהי עיר ששוכנת במחוז בצפון גונדר, שבמדינת אמהרה בצפון אתיופיה.
בוא, תמציא ותמציא המצאות.
נשבע לך, תרשמי גונדר בגוגל.
כן, זה גם נשמע כמו משהו כזה. נשמע כמו אוכל חמוץ. גונדר נשמע כמו אוכל חמוץ, שאני לא אוהבת.
היא צפונית 30 קילומטר לאגם טנה.
אז 30 קילומטר, אז בסדר, אז נגיע, אני אקח אוטו. גונדר זה נשמע כמו אוכל שהוא לא טעים לי, אבל בגלל שאני רוצה להיראות נאורה, אני עושה כאילו זה טעים.
אני רוצה בבקשה
גונדר, אוקיי. וואו, ותיאבון, איזה טעים. עם הידיים בעיקרון אוכלים, זה טעם אחר של האצבע גם.
נכון, נכון, גונדר את אוכלת רק עם הידיים.
אוי ובוי, ועם הירי כזה שאתה לא רוצה, מה זה? זה היה ירוק פעם, זה צהוב עכשיו.
זה נורא חריף אגב.
וואו.
זה נאכל חריף.
וואו, כן. שאו מים, אני אכלתי גונדר. דחוף לי.
כמה מילים על הבוקר. אצלי עוד 6:10.
כן.
צריך כבר יום.
בסדר, רגע, לאט לאט, אז אנחנו, אוקיי, אז אני מבינה שאתה חותר לשיר. אתה מרגיש שיש יותר מדי מילים.
שיר יעשה פה סדר.
בסדר, אז...
יאפס את האירוע.
מה דעתך על שיר, שקוראים לו ביקור מולדת, של חברה שלך, רוני אלתר.
רוני אלתר, בטח.
ואני גם תוהה איתך, אדוני, מתי אתה תחזור לארץ, כאילו, זה בכל דבר.
ממש בחמישי הקרוב. תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר. זה נשמע כאילו אנחנו מבאר, אבל אנחנו לא. תדעו לכם, זה רק אצלי נשמע ככה? בסדר גמור. אלי בן דוד, שלום, בוקר טוב.
שלום, שלום, בוקר טוב לכולם.
אוקיי, בסדר. היי. אתה ראית שיחיא סינואר, הוא מוגדר כרגע כמנותק קשר?
יכול להיות שהוא ברח מהבית? את פעם ברחת מהבית שהיית בגיל 16, נגיד 15,
איזה ברחתי מהבית, נראה לך, איפה אני ברחתי? משום בית, אני לא ברחתי.
הייתי בורח, היינו באלת, והייתי אומר לאמא שלי, אני אעזב את הבית, אני עוזב אתכם.
אבל אתה מאלת, לאן יש לך לברוח?
לסיני, היינו יורדים לסיני סופש, והייתי אומר ליקיר, בוא נגיד שאני אצלך, והוא היה אומר שהוא אצלי, חבר שלי טוב.
כי לא הרשו לכם?
לא, כאילו, מה עכשיו תרד לסיני סופש? והיינו יורדים.
לא, זה נשמע לי... אז יכול להיות שלא ברחתם מהבית?
יכול להיות שבסיני כרגע?
אני מאוד מתגעגעת לסיני. אבל יכול להיות שיחיא סינואר שם, חושב על החיים. מנותק קשר.
כן, יושב באיזה חושה שם. אותי יותר מדאיג שאומרים עכשיו שיש איזה בדיקות, יש איזה אינדיקציות שאולי הוא חוסל.
כן, זה המנותק קשר.
אלה שאומרים שאולי הוא חוסל, נראה לי, או חלקם אמרו שהוא מוקף בחטופים. והיו כאלה שהפיצו איזה מסמך לא מזמן לעיתון הגרמני, שטען שהוא בכלל עם החטופים ברח לאיראן. זאת אומרת, יש איזה מסברה שהוא עטוף והגיונית, שהוא מוקף בחטופים, ועכשיו כולם מפרסמים שהוא כנראה נהרג מטיל ישראלי. אז אני אגיד משהו נוראי, אני מקווה שהוא לא נהרג.
אני איתך בזה.
למרות שאני מת שהוא ימות.
לא, 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 אני ממש איתך בזה, ואני לא בטוחה גם בזה. אני מצטערת על הקמפיין דלאפ שלי, הדעה לא פופולרית של 7:24 בבוקר, אבל תגיד, מי אתה חושב מחכה לך אחרי סינואר? באמת, רקדנית בלט?
זה כמו שחיסלו את ה...
לדעתי אחרי סינואר יש מישהו יותר גרוע מסינואר. זאת אומרת, מישהו...
ההיסטוריה מוכיחה שזה תמיד ככה, נגיד שחיסלנו את מוסאווי, איך קוראים לה, היה ראש החיזבאללה, חיסלנו אותו ואז בא נסראללה. אז כאילו, כן, הוא היה פחות, ההיסטוריה מלמדת שנסראללה יותר מסוכן ואכזר ממנו.
לי יש גם תובנה בלתי מבוססת מספיק, אבל אנחנו אחר כך נברר אותה עם עופר שלך, רגע, רגע, הרי כל מלחמה, איך היא נגמרת? בנייר, בהסכם. מי חותמים על ההסכמים הכי מרחיקי לכת? גם לא, לא אחרי מלחמה. בכלל, הסכמי שלום, מנהיגים שהתלכלכו במלחמה.
נכון.
לכן אני חושבת שבשלב הזה, שסינואר, זאת אומרת, אני חושבת שיש עוד מה לנצל מסינואר לטובתנו. זה לא שאני חושבת שאסור להרוג ודברים מהסוג הזה.
את באמת חושבת שסינואר יכול לחתום איתנו על משהו?
לא עכשיו. ערפאת לא חתם איתך על משהו.
נו, ומה יצא מזה?
לדעתי יצאו מזה גם דברים טובים, אבל לא משנה. עזוב, זה דברים שקרובים אלינו. עם מי חותמים? עם אנשים שחשבת שלא יחתמו לעולם?
אני חושב שחותמים עם אויב שאתה יודע, נגיד כמו סדאט, לצורך העניין.
נו, לא היה אויב מר שלך?
הוא היה אויב מר, וגם המלך חוסיין היה אויב שלנו. אתה חותם איתם שאתה יודע שיש התכנות שהנייר הזה יחזיק את עצמו. לא ערפאת ולא סינואר, הם אנשים... תראי, ערפאת, יום אחד שתפסו אותו עם הנשק בקרין A, אז אמרו לו, אתה שיקרת, אתה טועה ואבוי, אתה אמרת שאתה עושה שלום, אבל... אז הוא אמר, אני רצחתי בשביל פלסטין, מה זה בשבילי לשקר עבורה? הוא האמין בכל...
אידיאולוג.
כן. לא, הוא כן, הוא האמין שהזכות קיום שלנו פה בארץ הזאת היא לא...
תשמע, האם עדיף היה ששכננו היו דובוני אכפת לי? התשובה היא כן, אבל הם לא, זה מה שזה. אז אני אומרת מתוך זה, מה אני יכולה לעשות?
אני אומר לחפש את המנהיגים, אני אומר כן לעשות שלום, אני אומר כן, אני כן מאמין בזה, כי אם נאבד את זה, אז בכלל מה שנקרא עבדה עלינו התקווה. אבל יש אנשים, סינואר הוא פסיכופת. הוא פסיכופת, והשביעי לאוקטובר זה היה כאילו מה שנקרא אפריטיב של האירוע. הוא צריך למות. עכשיו, מתי? זה כבר שאלה. מתי לתקוף? זאת שאלה, כי יש לנו חטופים. אני, מה שמעניין אותי, זה שנחזיר את החטופים. אחר כך, תסגרו חשבונות. היה לכם מיליון שנה לסגור, לעשות. אני עכשיו קורא תוכנית האלופים, אנחנו יודעת, נקשקש עליהם איתו לנו הזמן, שאני לא מבין אותה. אני מודה, את יצא לך לעבור עליה?
לא לעבור על התוכנית ממש, אבל אני יודעת שיש לה את... הם רוצים להשתמש בסיוע ההומניטרי. נכון? זה הקטע שם.
הם בעצם רוצים לקחת את מסדרון נצרים, שהוא נמצא, הוא בעצם חוצץ את צפון הרצועה, לפנות את כל צפון הרצועה, אם אינני טועה גם את העיר עזה, לפנות אותם מאזרחים, ואז מי שישאר שם זה רק מחבלים, ואז מה שלעשות זה לעשות מצור, ולהרעיב אותם, ואז או שהם יכנעו, או שהם יכנעו.
איפה ישימו את האזרחים?
האזרחים יפנו אותם למקום אחר ברצועה, מן הסתם לדרום הרצועה, ואני שואל את עצמי שאלה. 11 חודש אנחנו מעבירים להם מאות מסעיות. החבר'ה האלה הצטיידו באוכל שיספיק
להם... אין להם איפה לשים, הרי יש את השיחה הזאת של שני החמאסניקים שאומרים שזה כבר אין מקום, ויש להם בעיה של פתרונות יחסון, זה בעיה גדולה.
האוכל מסריח להם שם, די. חבר'ה, תפסיקו לשלוח לנו אוכל. אז זאת התוכנית, לעשות מצור. עכשיו, זה הכל טוב ויפה בתוכנית הזאת. זה ייקח זמן. הרי זה ייקח זמן עד שהם יאכלו את כל האוכל.
הרעבה זה לא רעיון טוב, אלא אם אתה בספר שמואל ב', לא יודע.
עכשיו אני שואל את שאלה אחרת.
אדוני, אתה לא בתקופת תנכית? מה זה הרעבה? מה אתה השתגעת?
תקשיב, לפי החוק הבינלאומי, לפי החוק הבינלאומי, מותר לך לעשות מצור על אויבייך. בסדר. כל עוד פינית אוכלוסייה אזרחית. נגיד...
תגיד לי, איך אתה הולך לפנות אותם? אתה זוכר בתחילת המלחמה את התורים הארוכים של הגברים בתחתונים שם, כולכם
גלית, זה? נגיד שזה אפשרי, נגיד
שזה אבל לא, עושים. אבל הנגיד שזה אפשרי הולך לעלות לי.
רגע, יש לי פאנץ' לאירוע. נגיד שהאזרחים פינינו אותם ועשינו את זה טוב מאוד, ואף אזרח, ואנחנו מקווים שלא יורעב, והכל בסדר, ומי שנשאר תחת מצור זה מחבלי חמאס. עכשיו, 11 חודש העברנו להם אוכל. יש להם אוכל שם, מה שנקרא, לא, בדיוק. ומישהו שכח משהו קטן, הם נמצאים עם חטופים שם מן הסתם. אז גם אותם אתה מרעיב? אז אני שואל את עצמי שוב, האם התוכנית הזאת לוקחת בחשבון את החטופים? אני לא בטוח. האם התוכנית הזאת לוקחת בחשבון שעד שהחמאס, המחבלי החמאס יוכרעו, ייקח שנה, האם מישהו לקח בחשבון ששנה של חטופים? זאת אומרת, יש תחושה שכל האלופים, שאני באמת מעריך אותם, התוכנית הזאת היא שוב בתוך הקופסה של צה"ל, וצריך לפתור את המשבר הזה, שלא אלופים ולא אנשי צבא יפתרו את המשבר הזה, כי ראינו את כל התוכניות ו-20 שנה אחורה.
לא, אם הם היו פועלים עם התוכניות, זה היה יכול להיות נחמד, הם גם התעלמו מחלק מהתוכניות.
אני לא יודע תוכניות מהתוכניות, השביעי לאוקטובר הוא...
קרה.
כן, הוא קרה, והיו תוכניות, נכון? זאת אומרת, הייתה
דוקטורינה, בסדר. אז ככה על קצה המזלג, תוכנית האלופים, לא מבין אותה. אני מראש נוטה להיות נגדה, כי יש חטופים. זאת אומרת, זה הכל תוכניות צבאיות, אבל אף אחד... טוב, יאללה, הבנו, די.
לא,
די.
הרעיון בשחרור החטופים הוא לא רעיון צבאי. הוא רעיון...
הוא רעיון ערכי.
יותר ערכי, הוא רעיון שקשור קיומי. לקשר שלי עם המדינה הזאת.
כן,
אתם
כן,
אתם רוצים קיומי. שאני אלך לצבא ויסכן את חיי, ובבוא היום אני אשלח את ילדיי לסכן את חייהם בצבא, אתם חייבים להבטיח לי שאני יותר חשובה ממספרים. אני השם שלי, אני הכל אישי פה. ואתם חייבים לעמוד בהסכם הזה. וכשההסכם הזה נשבר, זה מקשה מאוד על המשך האמונה ותחושת השייכות למקום הזה שמבקש ממני כאלה מחירים גבוהים על החיים שלי.
זה לא רק נשבר, זה גם באיזה נסיבות הוא נשבר. הרי אותו אדם שלא משכ... שראש הממשלה שלנו, שמחליט לא לעשות מתן ומתן, אלא עושים מסע ומתן, הוא זה ששחרר 1,000 ומשהו מחבלים כולל סינואר על חייל.
בצדק.
אז מה קורה פה? בטח בצדק, אני מסכים עם זה, אני מסכים.
שמות יותר חשובים ממספרים, פה במדינה הזאת. וזה דבר חשוב מאוד. טוב, בסדר, אני לא, אבל אמרנו כל הזמן, עוד מעט, נדבר על זה, בסוף דיברנו על זה. איזה מין מחלקת פרומו אתה? כל הקטע בפרומו זה להבטיח דבר, וזה, נגיד, אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם מי שזכתה בפרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו.
אני אוהב אותה, תדעי לך.
לא עם פרופסור נורית גרץ מאתמול. איתה דיברנו אתמול, היום נדבר עם פרופסור רננה פרס.
כן,
כן,
אני אוהב אותה, אני קראתי עליה וזה.
אתה מכיר אותה? היא עשתה דבר מדהים, אני יודעת כי גורי ואני הגשנו את הפרס הזה ודיברנו איתה. תקשיב, היא המציאה מודל לטיפול בטראומה בקהילה, זה התחיל במלחמה, והמודל הזה הוא לכאורה כה פשוט, אבל הוא ממש שינה חיים של אנשים, והם העבירו גם את המודל הזה אחר כך לחול, היא תסביר עליו יותר מאוחר. בסדר, זה נדבר אחר כך. הבתי ספר גם, רציתי להתקן אותך, הנה קצת חדשות טובות בכל זאת, יש הסכם שכר בין המורים, ומשרד האוצר.
עכשיו, מה יפה? הם מגיעים לפשרה?
לא, שהיה כבר הסכם. זה היה הסכם. משרד האוצר לא מילא אותו, אבל היה הסכם. כל השביטה הזאת זה על זה שמשרד האוצר לא מילא את ההסכם ולא העביר את הכסף.
בסדר, אבל מה את רוצה? שיפתחו את שנת הלימודים בזמן, ומה הם יעשו?
נכון. אז עכשיו הכל בסדר, והילדים סוף סוף יהיו להם ציונים אחרי לא יודעת כמה זמן המורים לא הזינו ציונים במערכת לתלמידי ישראל, ויוציאו אותם לטיולים שנתיים.
איך את היית בתור תלמידה אגב?
ממש, בסדר גמור. כן,
באמת? היית כאילו טובה?
לא, למה זה ישר תחרות בינינו? כי אני שומעת שהיית גרוע נורא.
לא הייתי גרוע,
לא,
דווקא תתפלי.
תתפלי, הייתי, מה היית? מה היית, אלי בן דוד, כן.
הייתי תלמיד טוב. לא, נגיד טיולים שנתיים לא הוציאו אותי, כי המרכזת שכבה שלי פחדה לקחת אחריות עליי ועל חבריי. כאילו, מעלת, נוסעים כזה למרכז, והיא פחדה שנברח.
יכול להיות שבצדק?
היום במחשבה לאחור, אני חושב שאני הייתי עושה כמוה, אבל באותם ימים זה היה...
אני רוצה שנתקשר אליה בשידור ונגיד לה צדקת
וננתק. יאו, אם אנחנו נתקשר לרונית גז, מה היא תספר לך?
רונית גז, צדקת, ביי. ולנתק לה. צדק, טוב שלא לקחת אותי, ידעת מה הייתי עושה לך, גברת גז, לא לך, לכולם.
אבל היא הצימה אותי, היא הצימה אותי.
בסדר גמור, אני שמחה. אז זה הגרסה המועצמת שלך? אתה עכשיו עצום?
אני בשיא, גם את בקולנות שיא.
אנחנו שנינו, מה זה? אנחנו בשיא וזה עובד, והכל כל כך, כל כך, כל כך בסדר.
אני בכלל מרגיש, לפני שככה נעבור לפרסומות וכזה וזה, אני בכלל מרגיש שאת לא מעצימה אותי מספיק.
אוי, נו.
אבל אנחנו נדבר על זה.
אני כל כך מעצימה אותך. מי יורד עליך? אבל הכמות יחס שאתה צריך, היא לא תואמת מציאות. אדוני, יש מלחמה, אנחנו בקוננות צי, פרסומות.
אבל אני במלחמה, אני צריך לחום את החיבור.
אחר כך אנחנו נדבר עם פרופסור רננה פרס, אז תתגנדר, בסדר? גונדה, תכף.
תוכנית הבוקר.
חזרנו 7:40. כמידי שנה פרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו, מוענק לאנשי תרבות, מדענים, חוקרים וחוקרות על תרומתם המהותית והמשפיעה לחיי התרבות והמדע. השנה 9 זוכים וזוכות מאושרים הצטרפו למעגל המפואר של מקבלי הפרס, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רננה פרס, זוכת פרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו בקטגוריית טיפול בטראומה בקהילה על רקע המלחמה. בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה שלומך?
בוקר טוב.
בסדר גמור, בסדר.
מאוד 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 שמחה לשמוע. אם ככה, טוב, אני קודם ניסיתי לתאר לאלי מה יזמת והמצאת ומה המודל שלך, אבל הסברתי את זה באמת, נראה לי לא מספיק טוב, פשוט לא מספיק טוב. אז אני רוצה שאת תסבירי, פרופסור עננה פרס, מה המודל לטיפול בעסקים קטנים ובינוניים שאת יזמת והקמת, וכמה הוא הצליח ונטמע בקהילה.
אז המודל שלנו משלב חוזק של שלוש חוזקות בעצם שיש לאקדמיה בכלל ולאקדמיה בישראל בפרט להציע. אחד זה סטודנטים מעולים ומצוינים שמעורים בעשייה חברתית וגם אכפת להם. השני זאת רשת של בוגרים ובוגרות לאוניברסיטה העברית. יש אלפי בוגרים ובוגרות בתפקידים מאוד בכירים במשק. והחוזק השלישי זה גוף הידע שיש לחברי וחברות הסגל שלנו. אנחנו בית הספר למינהל עסקים במגוון נושאים שקשורים לניהול עסק. והרעיון הוא פשוט, הביצוע יותר מורכב, אבל הרעיון הוא פשוט. לכל יצרנו צוותים שבכל צוות יש שלושה סטודנטים, מנטור או מנטורית, ובאמת אני מדברת פה על אנשים מאוד 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 בכירים במשק, זה יכול להיות מנהלת בית חולים, זה יכול להיות חבר מועצת הרשות השנייה.
תגידי את האמת, כשפניתם לבחירים האלה, היו סירובים, כאילו היה קשה לשכנע אותם, לגייס אותם ל...
לא, בעיקר היו לי אלבונות על מי שלא נכלל.
מניהם.
זאת אומרת, מה, איך לא קראת לי, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה, למה קיבלתי רק שני עסקים? הייתה הענות מאוד גדולה, אנחנו מדברים על סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ואנשים מאוד רצו לעזור, ואנשים רצו מאוד לעזור בתחום שהם טובים בו. ולאנשים האלה באופן ספציפי הייתה בעצם הזדמנות לייצר השפעה, לעזור במשהו שהוא המומחיות שלהם. והם מאוד מאוד שמחו על זה, במיוחד
האפשרות
לעבוד עם סטודנטים.
מה, לבחירים? מי הבחירים שהיו?
כן, את רוצה לשמוע? אז יש לנו, רשימה מאוד ארוכה, אבל אני אתחיל למשל עם דודו זקן, שהיה סגן המפקח על הבנקים.
וזה אדם שנפגש עם מישהו שיש לו עסק קטן, כאילו הם לא היו נפגשו.
עסק קטן לחומרי בניין בבאר שבע.
זה מדהים.
ושני בעלי העסק במילואים. והעסק עצמו סובל כמו כל החנויות שסבלו אז, ובעצם לקחו את העסק הזה. מיכל שפירה, חברת מועצת הרשות השנייה ואשת פרסום, וכן משרד פרסום קטן באופקים, שבעצם כל הפעילות שלו נגמרה עם צוות של סטודנטים, גרמה לו לעבוד. רחל שמואלי, מנהלת, המנהלת לשעבר, מייסדת של בית חולים, שנייה, סוטה אשדוד, מנטרס סלון קלות בנתיבות עם שלוש סטודנטיות. אלה החיבורים.
אז לכאורה, אבל אלי, אתה אומר, כאילו מה, זה רעיון פשוט, אז יבואו עם אנשים, והתמחו בעסקים במקומות, ויעזרו לאנשים, אבל יש פה עוד מסקנה, אני פשוט מכירה טיפה את המודל, ויש פה עוד מסקנה שהם הגיעו אליה, או את הגעת אליה, ואני זוכרת שאת סיפרת לי על העניין הזה, שהסטודנטים באו לעסקים עצמם. אתה לא צריך עכשיו להיכנס לאתר, למלא טופס, זה מגיע אליך.
איזה מדהים.
נכון. ואנחנו נסענו, היו טילים, היה צבע אדום, ואמרנו לכל מי שרצה שהתנדב להיות מעורב בפרויקט, אנחנו נוסעים אליהם. אין זום, אין בואו נשב ונבחן ביחד. האנשים האלה זקוקים לעזרה עכשיו, והדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לנסוע ולהגיע לשם, לשבת, ולשאול את האנשים איפה שהם לא נמצאים, חלקם היו מפונים, חלקם לא פונו, ולשאול אותם מה אתם רוצים עכשיו, וללכת צעד אחד קדימה, מה החלום שלכם? מה הייתם, הדבר הכי טוב שהייתם רוצים שיקרה?
זה כל כך מוזר לדבר על חלומות בזמן מלחמה.
נכון.
אני קצת קראתי עליך, כי זה מאוד מאוד מרגש אותי. מאוד מרגש אותי.
אלי רק מחפש יוזמות, הוא יוזם גם דברים, אז הוא נודניק של יוזמות, זה משהו נורא, כן.
אבל אני קראתי שאת מנגנת, את שרה פיוטים, ואת הפרס של מפעל הפיס, את בעצם קיבלת שאת היית על ספינת לוויתנים שם באוסטרליה. עכשיו בואי נדבר על זה רגע.
כן,
מה קורה? מה את עושה על ספינת לוויתנים, גברת?
אז הייתי בכנס, ואחרי הכנס הלכתי לראות את קרישי הלוויתן.
את יודע איך זה, אלי. את יודע איך זה.
מי מאיתנו לא קם בבוקר ונוסע לראות לוויתנים?
הולך לכנס ולראות לוויתן, בטח.
אז כן, אני מדריכה צלילה, זה אחד ההיילייט שלנו, שאנחנו רוצים לראות בחיינו. וקרישי הלוויתן, זאת הייתה העונה בשנה, שהם נודדים לכיוון אנטארקטיקה, ומה, אני לא אהיה שם, לראות אותם, ללוות אותם בנדידה. והייתי על הספינה, ואז קיבלתי טלפון מפעל הפיס, ולא שמעתי מה היא אמרה. זה היה כל כך מנותק מההקשר. והיא אומרת לי, אני ממפעל הפיס, ואני שמה לי שהיא שמחה. ואני אומרת, אבל אין לי מנוי, אני לא מנהלת, מה?
איזה נהדר.
אני באמצע לוויתן בכלל.
גברת, תניחי לי, אני עם הלוויתנים.
היו לנו כמה דקות של דו-שיח משעשע של חרשות, ועד שהבנתי, ומאוד מאוד מאוד שמחתי. גם בשבילי, אבל באמת, גם בשביל הפרויקט הזה, אנשים נתנו שעות על שעות וימים ואנרגיות ואהבה וחיבורים ומקצועיות לתוך הדבר הזה.
וזה ממש שינה חיים, אה? אתה רואה שזה משנה חיים. זה פשוט
נפלא. וזה עשה אימפקט, ובדרך כלל יוזמות כאלה נפשלות. יש כל מיני ניסיונות והיו בעבר, והן נפשלות.
איך את מסבירה שדווקא הפרויקט הזה?
זה הצליח בגלל השילוב שרק אוניברסיטה יכולה לספק, שרק אקדמיה יכולה לספק. מצד אחד, התום וה...
מסירות אולי?
מסירות של הסטודנטים, המקצוענות של הבוגרים, וההנחיה והידע המקצועי שיש לנו בתור מעטפת, אבל בעיקר ההנחיה החד משמעית שלנו לצוותים, אולי זה בא מהפיוטים, אני לא יודעת, ששבו ותקשיבו. אתם לא יודעים איך לנהל את העסק.
זה לא יאמן שזה רעיון שבסוף הדבר הוא קשר אנושי. כלומר, האקדמיה והבחירים וכל הידע שלכם, והמסקנה שאנחנו אוהבים לשכוח שלפגוש אדם זה כל כך הרבה יותר טוב מתיאוריה.
נכון, שמו ותקשיב, הוא יודע מה לעשות בעסק שלו, הוא רק צריך את העזרה בכיוון, ותחשבו שלהרבה אנשים, להרבה מהם, זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתה להם הזדמנות לספר למישהו מה הם עוברים.
הבחירים...
פעם ראשונה שמישהו שאל אותם מה שלומם.
כן. בסוף, כן, המסקנה האקדמית היא לשאול מה שלומך. טוב, אבל, זה, אבל, מה אבל אני, מבינה, אני מבינה את החשיבות של זה. הבחירים האלה עדיין בקשר עם העסקים האלה?
ודאי, ודאי. הפרויקט באופן רשמי הסתיים, כתבנו אותו בזמן, לכל דבר צריך להיות התחלה, אמצע וסוף, אבל הצוותים והעסקים עדיין בקשר, אנחנו נראה אותם גם, גם בטקס, גם בטקס ביום רביעי, הנציגים שלהם הוזמנו, הקשר הזה התחיל בפרויקט, אבל הוא לא הסתיים, כמובן.
איזה יופי.
פרופסור רננה פרס, זוכת פרס מפעל הפ... פרס לנדאו של מפעל הפיס על טיפול בטראומה בקהילה, על רקע המלחמה. תודה רבה.
תודה.
תודה לך על ההמצאה הנהדרת הזאת.
יום טוב. ובשורות טובות לכולנו.
וואו, כן, אתה רואה, יש אנשים לא כל היום צועקים צעקות כמוך, מתעצבנים על מילים. עושה לי טובה.
גלית חוגי, אלי בן דוד, תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו 8:04. שלום אלי.
שלום,
שלום, יופי, אני שמחה שאתה פה. נועה שפירה על הסאונד היום, דה לך, ואבי בליקי מפיק אותנו, וגם יער גולדברט ודודי כהן הוא העורך. אז רגע, תכף אנחנו נדבר על ההצהרה של הגארי שהייתה ממש לא מזמן, אבל לפני זה רגע אני צריכה להגיד לך שכמידי שנה פרס מפעל הפיס לאומנויות ולמדעים על שם לנדאו מוענק לאנשי תרבות, מדענים וחוקרים, וגם חוקרות ונשות תרבות ומדעניות, על תרומתם המהותית והמשפיעה לחיי התרבות והמדע. השנה 9 זוכים וזוכות מאושרים הצטרפו למעגל המפואר של מקבלי הפרס, אשר נחשב לאחד היוקרתיים בישראל. מדובר בפרס שניתן כאות הוקרה למצוינות בתחומי תרבות ואומנות, מחקר ומדע, שזה שנה מאוד משמעותית לתת פרס כזה, ומטרתו להדגיש את התרומה המיוחדת של כל אחד מהזוכים, וכל זוכה מקבל מענק של 150,000 שקלים ממפעל הפיס, שממשיך להוביל את הפעילות לקידום התרבות והמדע בישראל. פרס לנדאו הניתן זו השנה 24 נקרא על שמו של מיכאל לנדאו. אתה כבר יודע את זה, נכון?
בטח.
מה הוא היה?
מה, הוא היה היושב ראש הראשון.
יפה, הוא ראש מפעל הפיס בשנת 51, לא יודעים הראשון. הוא ממשיך לשמש כסמל להצטיינות והשראה. טוב.
בשבילי הוא הראשון.
אז לפני כמה דקות, לפני רבע שעה, הייתה הצהרה של דניאל אגרי, ישראל תוקפת בלבנון. פנינו לאן אנחנו לא יודעים, אז מה אנחנו עושים במקרים כאלה? מדברים עם בן אדם יותר חכם מאיתנו. כמובן. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאופיר שלח, חבר הכנסת לשעבר. הוא מנהל תוכנית המחקר מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, בתחילת השעה דיברנו פה על כמה הכוננות סי של האזרחים, של אזרחי מדינת ישראל עבדה, כי הלילה היה רגוע ו... אתה מרגיש כשהמדינה מלחיצה אותנו עם כאלה כותרות, כוננות סי, כוננות סי, זה מסר באמת לנו או מסר דווקא... למנהיגים במקומות אחרים?
כל השרה צריך לקחת כמחובבת לכמה וכמה אוזניים, גם האוזניים שלנו, גם האוזניים של האויב, גם האוזניים של העולם וכן הלאה, אבל זו הפעם, לפי הדיווחים שאנחנו שומעים, ואין לי יותר מידע ממה שיש לכם, זה לא בא באיזה חלל ריק, זה בא כתופעה מזה שמהבוקר, צהל נמצא, חיל האוויר נמצא בגל של גדולות בכל רחבי לבנון, ואני מניח שהערכה היא שכתוצאה מזה צפוי גם ירי של חיזבאללה, לא רק לאזורים שהוא ירה מהם.
גם לא רק חיזבאללה, מסתבר שגם עיראק שולחים כל מיני...
כן, אבל חיזבאללה זה המספרים הגדולים. המשמעות של ירי נרחב של חיזבאללה עם כל זה, שבשבועות האחרונים היו הרבה מאוד פעולות כדי להוריד את היכולות שלו, ירי נרחב של חיזבאללה יחסה רוב האזורים בוודאי מגוש דן וצפונה. אני לא אומר שיורים לשם, אני לא אומר שיירו לשם, אני לא יודע.
כן, כן, כמובן.
מבחינת היכולות הדבר הזה יכול לקרות, ולכן זה בסדר גמור, שנותנים לנו מידע ככל שיכולים לתת לנו.
שזה... כמה אתה מודאג ממה שקורה כרגע בצפון, בהמשך למה שאלי אמר פה בתחילת השעה, שהמוקד היה... החטופים כמובן, ומה שקורה בעזה.
Hey, אני מודאג בעיקר מהשאלה שמטרידה אותי כבר כמעט שנה, והיא מה היעד שמדינת ישראל מכוונת עליו מבחינת מצב הסיום של הלחימה. וזה נכון בעזה, וזה נכון שבעתיים בלבנון. כי אנחנו יודעים לתת מכות צבאיות. ראינו את זה, אנחנו רואים את זה בעזה כבר כמעט שנה, אנחנו רואים את זה בלבנון לאורך הרבה זמן, וביתר סוף בשבועות האחרונים. אנחנו הרבה פחות טובים, מכל מיני סיבות, בלהגדיר לעצמנו ולנהל את הפעולה ככה, שהיא תביא בסופו של דבר להשגת איזושהי מטרה, שהיא מטרה של יציבות, חוץ מהמשך המלחמה עצמה. והמחשבה על מלחמה בלבנון למשל, שיש בה הכרעה צבאית מהסוג שאולי אנשים מדמיינים לעצמם, קרי בסופו של דבר...
שאין אף חיזבאללה, שאין אף, אין, מוטטנו את הארגון,
כן, והאויב מרים ידיים ונכנע.
זה אי פעם קרה.
מה זה?
זה אי פעם קרה. ארגון גדול שפתאום מרים ידיים, אורך, חשבנו על זה שוב, תקשיבו, אתם משהו, אנחנו לא יכולים.
זה קרה בששת הימים, והתוצאות, אנחנו מתמודדים עם התוצאות עד היום. נגיד, אבל אופר, אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
דווקא אני להבדיל חושב שיש מטרה אחת ברורה של מי שמנהיג את כל האירוע הזה, זה למשוך את הזמן, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, והוא די עומד בזה. אני רוצה לשאול אותך על תוכנית האלופים, כי איכשהו קשורה גם ללחימה העצימה או לא עצימה שבלבנון. תעשה לנו רגע סדר, ניסינו ככה לקשקש על זה בשעה הראשונה. מה היא אומרת בכותרת שלה, והאם אתה חושב שהיא ישימה?
אני מאוד... מעריך ומחבב את גיורא אלן, זה היה מפקד שלי בצבא, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים. אני חושב שהדבר המכונה תוכנית האלופים זה הבל מוחלט. זה רעיון שמתייחס לצורת עזה כאילו זה בית בבארי. אנחנו נקיף אותו, אנחנו נודיע
להם לצאת
החוצה, ואז נריב אותו ונכניע אותו. וקודם כל זה לא יקרה. שנית, הנזקים הבינלאומיים של זה...
חטופים, אופר, חטופים, לפני הכל, חטופים. נרעיב אותם עם החטופים, מה יהיה איתם? הם לא יורעבו, נגיד שזה... כאילו, אני לא מבין איפה החטופים נכנסים בתוך התוכנית הזאת. תעשה לי גם בזה סדר רגע.
אני לצערי אומר אלי, ואני יודע כמה אתה מסור לעניין הזה, ואתה יודע שגם אני... מסור לו, אני חושב שהחטופים כרגע הם יצאו מתוך השיח. זה חלק ממה שקרה פה, כי אגב, אם הם היו בתוך השיח והם היו בתוך המחשבה, אז הייתה מחשבה על עצרות הלחימה בעזה, גם כדי להביא להסדרה בלבנון, שהיא ההסדרה שתהיה בסופו של דבר, רק אנחנו מתקשים להביא אותה בכוח, שתאפשר את החזרת תושבי הצפון לבתיהם.
רגע, אבל רגע, אני אומר, רגע, מה זה ההסדרה שתהיה? אוקיי.
חבר'ה, שאלתם שאלה.
כן.
לדבר, לתוכנית הזאת, דבר המכונה התוכנית הזאת, אין אפילו היגיון פנימי. כן, אחר כך מה נעשה? נעשה את אותו דבר בדרום, זאת אומרת, ניקח 2 מיליון איש, כל פעם נזיז אותם ממקום למקום, נרעיב אותם, אין לדבר הזה רגליים. הוא מביא על דבר אחד, וזה על התסכול של אנשים, כולל אנשים נבונים כמו גדור איילן, מהעובדה שאנחנו נלחמים כבר כמעט שנה, ואין לנו שום תוכנית איך הדבר הזה מסתיים.
עופר, גם זה... מה זה נרעיב אותם? אנחנו שלחנו להם מסעיות 11 חודש, מה שנקרא, יש להם פה, הם פתחו סופרים שם.
עזבו את כמות האוכל שיש, התוכנית הזאת מתעלמת מהעובדה שזה בסוף אנשים. זה בני אדם, זה אי אפשר לתכנן אותם באופן הזה, אתה לא, אין שעה שבה הם רבים.
אבל זה
התחלת
הרגלית, כל הסיפור הזה הוא, מצד האנשים שהציבו את זה, הוא מעיד על תסכול. מצד נתניהו שהולך אתמול ונשאל על זה, בוועדת חוץ וביטחון, ועוד מגיב על זה, ואומר שזה... זה פשוט הסחת דעת, זה לדרוק לנו כל מיני דברים.
אני לא מרגישה שזה תסכול. אני לא מרגישה שזה תסכול, אני מרגישה שזה חוסר יצירתיות משווע, זו תוכנית שנשמעת כמעט תנכית.
אבל זה לא תפקידם, גלית.
אוקיי, אני מבינה, אנשים האלה כן היו...
הם טיפיסרים כמוני וכמו, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהדרגים שאמורים לקבל החלטות, והדרגים שאמורים לנהל דיונים תכליתיים, אינם מנהלים את הדיון האחד שחייבים לתכנן.
חזון קוראים לו.
והוא...
חזון, עתיד.
כן, תמונת הסיום של המלחמה הזאת שמאפשרת בסופו של דבר מקסימום חיים בפתחה במדינת ישראל.
אז בוא נעסוק בזה, משום שבזה אני מרגישה שעוסקים מעט מאוד. אנחנו עוסקים בעכשיו ובזה. אוקיי, אז איך זה נראה? איך זה נראה בעיניך התוכנית האפשרית? בגבול עם עזה.
יש תוכנית אפשרית אחת שמונחת, ובואי נזכור עוד דבר. אנחנו לא מנהלים את המלחמה הזאת מול חמאס או חמאס וחיזבאללה. אנחנו מנהלים את זה מול מה שנקרא ציר ההתנגדות שמובילה אותו איראן, שהוא לא איזה חמל, איזה חדר פיקוד שיושב בטהרן ומינינו לעשות הוראות, אבל הוא כן ציר במובן הזה שכמו שהזכר קודם, יורים עלינו גם בעיראק, ואנחנו לא עשינו במיליציות בעיראק של דבר.
ואתה אומר את זה גם על חמאס, לא רק על חיזבאללה. שגם חמאס הם חלק מהדבר הזה באותו אופן.
ודאי, הם הפרוקסי שלנו.
ודאי. והפתרון של הדבר הזה, שוב, לא פתרון, אלא המצב המיטבי לדבר הזה, הוא שיקום מול ציר ההתנגדות כוח שהוא משקל נגד, והמשקל נגד היחיד, זה קואליציה של מדינות באזור שהציר הזה מאיים עליהן, בתמיכת ארצות הברית, והפעולות שלנו מובילות לזה שישראל עומדת ותעמוד מול ציר ההתנגדות לבדה. עכשיו, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה? לי יש את האמירה שלי, אני חושב, ואני חושב את זה כבר חודשים, ואני חושב שגם הצמרת, חלק גדול בצמרת הביטחונית חושב את זה, שהלחימה בעזה במתכונתה הנוכחית נפתה את עצמה, שצריך ללכת שם לעצירת הלחימה, בתקווה מאוד מאוד גדולה שהיא גם עסקה לשחרור החטופים, כי צריך להגיד, העסקה הזאת מונחת גם על המגרש של סינואר, ומי זה סינואר אנחנו יודעים, אבל ללכת לזה, להגיע להסדרה בצפון, שהיא אותה הסדרה שאנחנו נגיע אליה, גם להתגלחם עכשיו בלבנון שנתיים, וללכת למהלך המדיני, שיעמיד את הקואליציה הזאת מול ציר ההתנגדות, ובסופו של דבר יביא לזה שאנחנו נקפל אותו, ואולי אפילו נקריס אותו. אני לא מכיר שום תוכנית אחרת.
זה תוכנית רחוקה.
היא לא רחוקה, היא מיידית.
היא לא רחוקה, היא צריכה להיות ממש מיד.
הקמת ציר נגד, זה דבר שיקח לו זמן לרקום.
נורמליזציה עם סעודיה.
זה דבר שהיינו יכולים להתחיל אותו ביום הראשון של המלחמה, אבל עדיין, סעודיה רוצה הסכם הגנה עם ארצות הברית, סעודיה מוכנה לנורמליזציה עם ישראל, המדינות האחרות יש להן אינטרס מובהק, לא פחות הציר מאיים על ירדן או על מצרים לא פחות מאשר על ישראל, רק שאנחנו לא חושבים ככה, אנחנו רק שואלים את השאלה, לאן ממריא מטוס של חיל האוויר. ויש לנו דרג מדיני, קרי ראש ממשלה, שזה משרת אותו, בהמשך למה שאלי אמר קודם, ויש לנו דרך צבאי ביטחוני שהוא פשוט שר מחשבה ואופקי.
ואני חושבת שיש...
למרות שרובו חושב בדיוק את מה שאני אומר, או חלק גדול מהצמרת שלו.
אני חושבת שיש כאן אלמנט פסיכולוגי נוסף, והוא הסנטימנט הציבורי כאן שקשור לטראומה של השבעה באוקטובר, ולזה שראינו שהצבא הוא לא מה שחשבנו שהוא, והמוגנות שלנו היא לא מה שחשבנו שהיא, וצריך כל הזמן גם להוכיח פנימה, תראו, אנחנו כן בסדר, תראו, אנחנו כן יודעים, אנחנו כן, ולכן העיסוק הזה במלחמה גם לכאורה מרגיע איזה משהו פנימי אולי, אבל כל מה שאתה אומר, ספציפית לגבי עזה, יש בו בכל זאת איזשהו הבדל. הגבול עם עזה הוא לא כמו יחסנו עם חיזבאללה.
למה?
זה דבר אחר לגמרי, והאם...
למה?
משום שזה גבול שאתה, קודם כל אתה יותר שולט במה שקורה בעזה. בעזה, כי בעזה משלמים בשקל ובלבנון לא.
עד השישי לאוקטובר, הגבול עם לבנון, אני מזכיר לכולנו, היה הרבה יותר מאיים. אופר, תקן אותי אם אני טועה. היה את השביעי לאוקטובר, הוא שינה את האירוע.
כן, כי לא שמנו לב איפה הגבול המאיים.
אני אגיד לכם משהו גרוע. לו חיזבאללה היה מצטרף ללחימה בשביעי באוקטובר, אנחנו לא היינו מדברים היום, זה נשמע נורא מה שאני אומר, אבל לא היינו מדברים היום על מה שקרה ברצועת עזה. ההיערכות ההגנתית בגבול הצפון היום, אפשר להגיד את זה, אנחנו אתמול עשינו במכון כנס לכבוד הספר שאני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו, ובעיקר את החלק שלו שעוסק בניתוח המלחמה הנוספית של תת אלוף גיא חזית שמצטרף אליי במכון, על שמתאר את המוכנות הקשה מאוד, הבעייתית מאוד למלחמה, אבל זה מאחורם. השאלה היא לאן אנחנו הולכים, ולאן אנחנו הולכים איננו ולא יהיה לצערי. הלוואי זה היה יכול להיות הכרעה צבאית של כל האויבים שלנו שתביא בשקט 40 שנה. זו השאלה שאנחנו חיים איתה הרבה מאוד שנים. לא, אבל מעבר לפני...
שלום יותר טוב מהכרעה.
גלית נגע פה במשהו עמוק, וזה בתודעה של אזרחי מדינת ישראל. כי גם לפעולה של הפוליטיקאים יש בסופו של דבר שורשים במה שהם חושבים שהיא התודעה האזרחית פה. והתודעה האזרחית פה צריכה להפנים שבסופו של דבר מטרת המלחמה, מטרת הפעלת הכוח הצבאי, היא השגת מצב מדיני טוב יותר שהוא שיבטיח לציבור, אלא אם אתה מסוגל להכריע את האויבים שלך עד האויב האחרון.
כל פעם גם, מדי 40 שנה אתה תצטרך לעשות את ההכרעה הזאת, כי הם כל פעם
התעוררו.
סתם לא, זה פשוט כי אתה אמרת 40 שנה, אבל בהקשר הזה, האם אתה חושב שאיזשהו הסכם עם חמאס אפשרי? בהנחה שאנחנו לא נכריע אותם, ושאם נכריע אותם, אחריהם מחכה ארגון עוד יותר קיצוני.
לא, אין הסכם עם חמאס, לא צריך הסכם מדיני עם חמאס. חמאס זה לצורך העניין, ההסכם היחיד שצריך לחתור ולהגיע אליו, זה הסכם בשביל שחרור חטופים. בשביל זה, עצירת המלחמה בתצורה הנוכחית שלה, היא לא מול חמאס. היא מול הקואליציה שאנחנו רוצים להקים, היא מול החזרתם של תושבי הצפון, היא מול המהלך המדיני הגדול. חמאס לא צריך להגיע להסכם מדיני, אין שום סיבה, וחמאס, אגב, מי שרוצה שחמאס לא יחזור להיות הכוח המוביל בעזה, צריך להקים לו אלטרנטיבה בעזה.
אבל כבר ראינו שכשמדינות אחרות מקימות אלטרנטיבות, זה יוצא רק רע. האלטרנטיבות צריכות לבוא מתוך המקומות, לא?
אין, אלטרנטיבה פלסטינית. מי שחושב שהאלטרנטיבה תהיה שלטון ישראלי ברצועת עזה, שיתכונן לזה, שישראל תהיה מדינה שאנחנו לא נוכל לנסוע לחוץ לארץ, כי ישראל תהיה מדינה שאף אחד לא ידבר איתה.
עופר, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
זו המציאות ואין בבחירות טובות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר של מה שאמרת, שאתה אומר שהצמרת המדינית גם יודעת את האמת בהקשר להחלטות שמתקבלות בדרג המדיני ולא עושים כלום. אני רוצה לשאול אותך על המתח הזה. מהיכרותך את הנפשות הפועלות, האם צריכים להגיד, האם לא צריכים להגיד, יש כאלה שאומרים לשים את המפתחות, לא... מה עושים שראשי הדרג הצבאי יודעים על כל מיני פעולות שהן לאו דווקא פעולות, מה שנקרא חיוניות לאירוע, ככה לסיום, איך אתה, ספר לי על המתח הזה.
תראה. צריך לזכור שהצמרת הביטחונית בישראל נושאת על עצמה, ואני יש לי אמפתיה ברמה האנושית, לא רק כי אני מכיר את האנשים, אני מעריך את הבחירה שהם עשו בחיים לעמוד במקומות האלה. הם נושאים על גבם את השמת השביעי באוקטובר, והם ניסו אותה כל ימי חיים. אני לא מדבר על לעזוב את התפקיד, כי בעיניי כבר לפני יותר מחצי שנה בצהל היה צריך להתחיל לא רק תהליך של מחקירים שכבר היה צריך להסתיים, אלא תהליך שבו האחראים למחדל של השביעי באוקטובר עוזבים את התפקידה. והוא איננו מתקיים למרות שפה ושם אנשים מקבלים החלטות אישיות. מעבר לזה, השאלה אם האנשים האלה ילכו הביתה ומתי, בעיניי היום שאלה משנית. אנחנו עומדים בפני סיטואציה שבה אנחנו נכנסים ללחימה בלבנון, שיהיה בנזק כבד מאוד לעורף הישראלי, אבל הנזק הזה הוא אפילו משני לעובדה, או פחות קריטי מהעובדה, שאין תוחלת ללחימה הזאת בלבנון חוץ מהמחשבה שאיכשהו חיזבאללה ייכנע. ואני מאוד מקווה שזה יקרה, אני לא מאמין
שזה. כן, הסיכויים הם לא גדולים.
ובדבר הזה, גם הצמרת הביטחונית הזאת צריכה להתנהל לפיד, וכל אחד יחליט מה נכון לעשות כדי להשיג את זה.
איכשהו, אבל כן יצאתי אופטימית מהשיחה הזאת, אני לא יודעת למה להגיד, כאילו, נכון שאמרנו ללא תוחלת ודברים כאלה, אבל לא יודעת, מחשבות על העתיד.
כאילו, אופור מסביר דברים, ככה מניסיון בשיחות שלי, אופור מסביר דברים בצורה ברורה וצלולה.
בסדר גמור, אז אם אני אהיה עוד פעם לא אמין במציאות, אופור, אני אתקשר שוב, טוב?
בכל
שעה. אופור שלח, חבר הכנסת לשעבר, הוא מנהל תוכנית המחקר, מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל. תודה רבה לך, יום מצוין.
תודה לכם.
ביי אופור, ביי ביי. תוכנית הבוקר.
שלום אלי, חזרנו.
שלום, שלום, שלום.
טוב, שמעת מה יריב לוין עשה אתמול את ההטרלה החמודה הזאת?
איזה חמוד האיש הזה, כן.
נכון? כי זה אדם, זה לא שאנחנו באיזה קוננוצי, זה לא שאנחנו באיזה צוק העיתים.
משעמם לו כנראה.
לא, לא משעמם לו. בגץ ביקש שהוא ייתן המלצה למי המועמד שלו להיות נשיא בית המשפט העליון, ואז שעתיים וחצי לפני פקיעת התוקף של מה שחייבו אותו.
הוא שלח את כל המועמדים, ועכשיו הציבור מוזמן להגיש הסתייגויות, וזה פשוט מעכב את האירוע הזה.
הוא שלח את כל השופטים של בית המשפט העליון.
כן, כל השופטים.
ועכשיו הציבור יכול להגיד, הציבור השגות על כל אחד מהם, וזה תהליך שיכול לקחת חודשים. ואז מה יכול לקרות? עוד שבועיים פוגלמן עוזב. ואז עד שכל החודשים האלה יסתבכו ויסתבכו ויסתבכו, מה שנקרא עוד מהדוקטרינה היפה, לדחות את הקץ.
לא, זה לא לדחות, זה להקד,
בוא נדחה, נדחה, הכל, בוא נדחה.
הוא חיכה שפוגלמן
יעזוב. מאוד טראמפי. לא, פוגלמן לא יעזב, עוד שבועיים הוא זה וכן
הלאה. הוא יעזוב, ודאי, אבל יהיה פחות אחד במחנה. תראי, אני אגיד משהו, אני חושב שמשעמם לו. אני חושב שבסוף, הוא קצת, את יודע, את כל הזמן מאשימה אותי שאני כל הזמן דורש צומי וצומי.
נכון.
האיש הזה היה בכותרות, הוא היה פה, אגב, הוא סגן ראש הממשלה, כמה הזוי שזה נשמע. כל הזמן דיברנו עליו, דיברנו, ואלפים יצאו לרחובות בגלל הדברים שלו. ופתאום התחילה מלחמה, והוא קצת מרגיש בצד, ואף אחד לא שם לב אליו.
תשמע.
אז הוא מנסה להטריל, וזה בסדר, וזה הגיוני.
השר לוין נולד, הוריו יעדו לו עם שמו יריב, והוא אכן רב, אין מה לדאוג. הוא מממש את זה.
אני לא מבין מה את רוצה ממנו,
והוא מנג'ס.
הבן אדם רוצה תשומת לב, כולנו צריכים קצת
שר
סיבוק
ואהבה. שר ששונא את צמרת משרדו, זה תרבות ניהולית גרועה מאוד. יכול לבוא שר ולהגיד, אני רוצה לעשות רפורמה.
גלית, הוא לא שונא.
למה? הוא אמר להם...
הוא אוהב את עצמו יותר. הוא אוהב את עצמו יותר.
לא, לא, לא. זה לא נכון. זה לא על עצמו. זה ממש לא על עצמו. יש לו חזון אחר לאיך נראית מערכת משפט בישראל.
החזון שלו.
לא רק שלו, גם של פורום קהלת לצערי. ממש לא רק שלו. שנים רבות עבדו על החזון הזה. רק שהם רוצים... תוך כדי החזון הזה, יותר חשוב להם, לדעתי, מהחזון עצמו, זה להניש את החזון הקיים ולנקום בחזון הקיים, יותר מאשר החזון עצמו, משום שכרגע נניח, סתם כדוגמה, בתי המשפט, מערכת המשפט בישראל מתמודדת עם עודף תיקים, לאנשים לוקח המון, בגלל זה יש פה הכי הרבה סדרי טיעון בעולם, לוקח להגיע למשפט שנים, אנחנו רואים את זה עם ראש הממשלה. גם החזון של שר המשפטים לא פותר את עניין הזמן שלוקח פה להגיע לדין במדינה הזאת. זה חזון שקשור לדברים אחרים, שהם לאו דווקא הבעיות של מערכת המשפט בישראל, לא יודעת, יש לו רעיונות שונים.
האיש הזה, כבוד השר, מה שנקרא ממלכתיות זה ממנו והלאה,
אחדות. זו
התנהגות מכוערת מאוד מה שהוא עשה. ממש, זה לא יפה.
מה שהוא כתב על השופטים, הוא מאשי, או מתיח בשופטים, שדווקא בזמן מלחמה הם לא מקשיבים לאחדות העם ולרצון חיילינו, ודורשים ממנו בלה 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 בלה. טוב, תראי, בסדר, נו, אמרנו עליו מלא דברים. אני דווקא חושב שהוא פשוט רוצה תשומת לב, כל אחד מאיתנו רוצה חום ואהבה, והוא לא במרכז העניינים. שר לקח לו את זה, ובא גלנט, אז הוא רוצה לחזור לכותרות, זה בסדר.
אני לא חושבת שזה לא רק העניין של הכותרות, כאילו, אני לא מרגישה שזה רק עליו, אני מרגישה שהוא גם באמת רוצה לנקום בהם. וזה לא יפה, משום שהנקמה הזאת כרגע היא איזושהי קטנוניות בדבר. די, קבל בעצמך, אתה הרי מכיר בחשיבותו של בגץ, אחרת לא היית רוצה לשנות אותו. אתה חושב שצריך להיות בית משפט, כולל בגץ. אתה רק חושב שצריך להיות אחרת. אז אתה מפר את הצו שלהם באופן הנודניקי הזה, זאת השעה לזה, למה? מה השגת בזה? כיצד קידמת בזה? את המטרה שאתה רוצה להשיג חוץ מלהטיש את המערכת ולהגיד, אתם לא טובים. אתה אומר עליי שאני לא טובה, ואתה אומר על כל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא טובים. למה? אתה מבזבז משאבים של המשרד שלך, אתה מבזבז משאבים שלי, אתה מנג'ס, למה? מה? כאילו, במה מדינת ישראל כל כך הפריע לך, אדוני? אתה השר. כדי, הרי הממשלה הזאת צועקת וצעקה תמיד משילות, 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 אז בואו תהיו משילות. למה אתם מתנהגים כל הזמן כאחרון הנעלבים? זה פשוט התנהגות דוחה.
האיש הזה כל כך מאמין.
בא לי לדבר עם אמא שלו, רציני. זה ברמה הזאת, הוא בן 5.
האיש הזה כל כך מאמין בצדקת הדרך שלו, שאת אומרת, הוא פוגע או רומס את המערכת. זו מדינה שלמה, נכנסה לתרללת. בגלל אותו נאום שלו, שהוא החליט פה לעשות... כי נכון, צריך רפורמה, וכולנו מאמינים ברפורמה, אבל עזוב אותנו. וחיית, אנחנו באמצע מלחמה פה, חיילים, אטרף, טילים,
כולם צריכים רפורמה? אני לא בטוחה שאני חושבת
צריך ככה. צריך רפורמה, זה בסדר. צריך רפורמה בכל מערכת, זה בסדר.
מה?
צריך התייעלות.
מה יש לך? מה נהיית אנרכיסט? יש לך צ'לו שם, אתה יושב ליד צ'לו, נהיית אנרכיסט? כל מערכת צריכה רפורמה?
כל מערכת חשוב שיקרה לה עם הזמן, הרי מערכת המשפט צריכה רפורמה. זה לא קטן, אתה יודעת מה, אני חושב נגיד שהרפורמה צריך יותר שופטים, צריך רפורמה, מיליון דברים צריך לעשות, בסדר.
גם כן צריך שהם ילכו עם הפאות האלה, כי זה חמוד.
זה כיף, את רואה, עכשיו עשית לי כיף.
אני אוהבת את זה, ואפשר אולי לגעות פאות, אפרו.
אני קודם כל הגלימות הכיפיות האלה. אבל לבנות, אני אהב, רגע, הדלקת רגע, שנייה, הדלק. למה קודם כל יש את השטיח וולקאם הזה, שטיח כבשה הזה, הלבן על הראש, והגלימות האלה, כאילו הארי פוטר, זה מעורבב מדי, אני לא יודע.
אם אתם לא יודעים לעשות קסם, למה אתם לבושים כאילו כן? אז תעשו לי משהו קטן עם טריקים, עם קלפים, די.
את רואה שצריך רפורמה? עכשיו תדמייני הרכב של 11 שופטים בית משפט העליון,
עושים קסם.
וכולם עם הכבשה על הראש.
דבר ראשון עושים קסם, כן? כבוד בית המשפט, כולם מתיישבים, תבחר קלף, מרשי יבחר קלף, על מה חשבת, וכן הלאה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על היטליסט, המצעד השנתי של רדיו תל אביב ומאקו. חמישי הקרוב, ב-12 בצהריים, מוזמנים להיכנס למתחם היטליסט במאקו, להשתתף בפעילות ואולי לזכות בפרסים. חמישי, 12 בצהריים, ב-102, רדיו תל אביב, באתר ובאפליקציה.
המצעד השנתי של היטליסט, מסכמים שנה במוזיקה, עם גורי אלפי ונלי תגר.
זה אנחנו.
בחסות.
עם מגדל רואים רחוק.
גם בביטוח בריאות, הכולל תור מהיר לרופא מומחה. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה, האמור אינו ייעוץ ושיווק המתחשב בנתוני הלקוח וצרכיו. מגדל, חברה לביטוח בע"מ.
תוכנית הבוקר.
חזרנו. אתה רוצה לתת לנו קצת חדשות פריז, לטעום את העולם? מה קורה שם? במה מוטרדים? במה מוטרדים עכשיו הצרפתיים?
אני לא יודע.
אתה לא מתעניין שם?
אמרתי לך שאני מנותק קשר.
אתה הסינואר של הרדיו הזה, אין שום ספק.
אני כאילו, יש לי אוזניות, אני לא כך מבין, תראה, אני מבין צרפתית, למדתי, אבל הם מתחילים לדבר מהר, מהר, מהר.
וזה כבר, אתה מאבד את זה.
רגע, זה סקרן אותי, אלי, בוקר טוב.
בוקר טוב, דודילה.
יש לך אפליקציית ניוז צרפתית? כאילו, יש דבר כזה? פושים?
חד משמעי לא. סליחה, יש לי ynet, יש לי זה, יש לי וואלה, יש לי n2, כאילו למה צריך עכשיו אפליקציית פוש צרפתי? גם איזה חדשות יש להם? זה לא חדשות.
אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין איתך, איזה חדשות יש להם. אני מניחה שהם ביחסים משולשים, איזה זוגיות משולשת, לא? זה לא בראש החדשות.
כן, לא, גם יש פה מלא הפגנות, לא.
אה, יש הפגנות? מפגינים בעוד מקום בעולם? על מה מפגינים בצרפת עכשיו?
פה, באמת, צרפת היא אם כל ההפגנות. מה זאת אומרת? יש פה הפגנות על הכל. נגיד, אתמול היה פה הפגנה של איזה גולים פרו-מונגולים. די. הם בטח. לא באמת. מה זאת אומרת? כולם באים לפריז, איזה כיף להפגין בפריז.
רגע. גולים פרו-מונגולים, זה שלוש מילים שאף פעם אף אחד לא אמר ביחד, אני לא יודעת, אולי
הפעלת. תוריד אותם פרו.
לא, אז תן לי את הדגם הקודם. אין לי כסף לפרו עכשיו, עזוב, תן לי את הרגיל.
תראו, יש את ההפגנות המסורתיות של למה העלו לנו בשני סנט את הדלק, ואז הם חוסמים פה את כל העיר ורבים. בסדר, אלה ההפגנות הגדולות האלימות. יש גם הפגנות, כל אישיו, כלשהו בעולם, יבואו לפה כמה חבר'ה עם הפגנות, יש פה הפגנות של פרו-איראנים, ויש פה של
גולים איראנים. מה קשור?
כאילו, גולים איראנים יושבים פה, ועושים פה הפגנות, נגד הממשל, נגד באיראן, ויש פה זה, ויש פה הפגנות של ישראלים, ישראלים נגד הממשל. קיצור, הם מפגינים מאוד, וזה גם מעייף אותי, אז אני אומר, כאילו, די, אין לי
נכון, אבל שיבואו לישראל, אולי אתם יכולים לייצא מפגינים.
תני לי הפירו בדרך. לשים אוזניות, לשמוע את כולם על מיוט.
ולא להיות בקשר עם אף אחד. שנייה, אני שם אותך על מיוט. בסדר גמור. אז תגיד רגע, הראלה כבר היא להוטה לחלק כספים לאנשים.
רגע, היית לדבר איתי היום?
לא, מה פתאום. כסף זה לא אתה. כסף בכל
זאת. עוד
לא, עוד לא, עוד לא.
בוקר טוב.
בוקר אור.
לא לך אני אומר, אני אומר לך הראלה, מה אני אומר לך בוקר טוב שוב פעם?
למה לא לברך? אני לא יודעת, יש, לא.
את יודעת שאני אפילו לא אומר לה בוקר טוב בבוקר? כשאנחנו כאילו מתחילים את השידור?
ככה אתם מתחילים במה?
אנחנו לא מדברים. את יודעת איך אנחנו מגיעים בבוקר?
כן, אנחנו מדברים ישר בתוכנית.
אנחנו לא מדברים לפני. אני מתיישב חדר אחר, אני שומע את הצעדים שלה.
כמו הוורמאכט.
מגיע.
נכון,
עוברת לידי.
זה צעדים של משהו רע הולך לקרות.
זה צעדים של משהו רע, ואני שומע את זה כמו בדופלר אפקט, שזה חולף אותי.
כן.
ואז אני מגיע במזג אוויר, כשאומרים את מזג האוויר של החדשות של שבע, אני מגיע, ואני מתיישב, ולא אומרים כלום, פותחים מיקרופון ומתחילים לדבר. זה ככה זה היחסים ביניהם.
זה סוד הקסם של התוכנית שלנו.
אז אם אני אומר בוקר טוב, אני מתייחס, תראה לה.
את רוצה את הדבר הכי מוזר על גורי בבוקר? שהוא יושב בחדר אחר, הוא לא מדליק בו טהור. למה? שאולי הוא יצליח להבהיל מישהו, אני לא יודעת, הוא יושב בחושך.
תסביר לי למה את אומרת.
למה אתה לא מדליק טהור בחדר שאתה יושב בו? אתה יודע איפה המתג? זה מולך.
אולי הוא עדיין מנמנם.
זה קשה לי האור הזה בבוקר. הוא מנמנם. זה אור פלורסנטי קשה לי, ואני מעדיף רגע שזה יהיה כזה אפלה, עם אלומת האור שיוצאת בוקעת מהטלפון שלי, והדברים החשובים שכתבתי לעצמי בפתקים, לכבוד התוכנית, לכבוד כל תוכנית, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין מה זה אומר.
ממש.
תקריא את המשפט הזה העליון.
לגדל בטטה.
לגדל,
אני יודעת מה זה אומר,
זה כתוב לי,
אבל אני יודעת מה זה אומר אצלך. אוקיי, יש עוד, יש עוד.
כן, כן.
תשאירי לנו לסוף.
בסדר.
שלום.
שלום, אני מדברת עם אלתמר דורון. היי, שלום לך, שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
די, נו, את צוחקת עליי.
אני נשמעת כאילו אני צוחקת?
די, נו, את צוחקת, יש התקף לב, הראלה.
אז הנה מגיעה הבשורה. זכית ב-150,000 שקלים.
באמצע נסיעה בצפון, הראלה, ברצינות?
איפה אתה, איפה?
באמצע נסיעה לצפון ללקוח, אני לא מאמין, אני עוצר בצד.
לא, אין צורך, אין צורך, תיסע לאט, הכל בסדר, זכית.
הראלה, באמת?
באמת, 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 כן.
אני לא מאמין, אלוהים.
שמע
150 אלף שקל, הראלה?
כן, שמע את תפילותיך, כן.
וואי, אני לא מאמין, אני לא מאמין, אני בשוק. וואי, סוכריה מדהימה, הראלה.
יופי, כל טוב.
ביי ביי.
טוב, תודה, הראלה. אני רושם לעצמי למחר נושא שיחה.
אחד, לגדל בטטה. רגע, אתה מגדל בטטה פשוט.
כתוב לי גם צ'ימידן.
מעולה. טוב שנזכרת.
או, מייבש חסה ועכשיו אני נזכרתי מה זה אומר.
שאילה ביקשה ממך לקנות כזה? כי אני זוכרת את זה. אגב, אם אפשר לזכות אצלכם במפעל הפיס לפעמים במייבש חסה, כי זה דבר שאי אפשר לקנות אותו. איזה מין בקשה הזאת? תקנה למייבש
חסה.
איפה קונים את זה? זה חנות כל כך ספציפית.
אני אכנס פה לקניון, אני אמצא מייבש. מה זה? מה?
כן. בכל
יש לי גם חברה שמוכר את זה מתוך סוברו, מתוך... כן. הוא עשה ככה את כל הונו.
טוב, נשחרר אותך לסוברו.
יאללה, ביי.
ביי, אראלה, תודה.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מאראלה.
אלי, התוכנית הזאת הסתיימה, היית מאמין?
כן, איך הייתי היום?
כן, היית היום? איך הייתי? אתה יודע שהבן שלי היה לו מסיבת סיום בגן, ואני עשיתי, כקראתי קטע שכתבתי, ברכה כזה, והוא היה הילד היחיד בגן שהמסיבת סיום הסתיימה, ואמא שלו באה אליו ואמרה לו, איך הייתי? זה היה מסיבת סיום שלו. וזה לא בסדר. כי אתה גם היית, איך הייתי? מספיק רק על עצמך כל היום, התוכנית הזאת הסתיימה.
רק על עצמי לדבר, ידעתי.
אוי, נו, תצ'לו משהו, מיד אחרינו, מבזק עיריית תל אביב יפו, יאללה, ביי, ניפגש מחר.